תורת ישראל. ואנחנו בעמוד 54 למטה. הפסקה האחרונה ומנגד. אנחנו עסוקים בסוגיה הגדולה של רגשי אשם ואופן השימוש המותר והנכון בהם לצורכי צמיחה. רגשי אשם לצורכי צמיחה. רגשי השם. ומנגד. ומנגד התקשרה אל האישה אחרת וסיפרה שהיא נשואה מזה שנים רבות ועדיין אין לה ילדים, כדרך כל הארץ, כדרך כל הנשים. מה נשתנתה זו לרעה מכל הנשים? כן, מצב לא רגיל. כי אישה היא אמורה ללדת, והנה היא לא יולדת כבר כמה שנים, דבר נתפס כמו דבר חריג, או במילה אחרת, כעונש. למה הטבע לא חל עליה? כן? במה נגרח חלקה? על מה ולמה בא לה העונש הזה שהיא לא יולדת כדרך אנשים? היא סיפרה שהיא חשה לעתים אשמה ובושה, שבעצם נגרע ממנה תפקוד כל כך בסיסי. אישה, ילדים, תפקוד בסיסי. היא חשה לעתים אשמה ובושה. כאילו מצבה מכריז עליה ברבים שהיא נכשלה בתור אדם, לא סומכים אליה מן השמיים, להביא צאצאים, להמשיך אותה בעולם. אתם מבינים לאן זה יכול ללכת? איזה מקום סימבולי זה יכול ללכת? אישה שלא יולדת, זה כאילו לא נותנים לה אפשרות להמשיך את עצמה, או לברך את העולם בזרעה. דבר מוזר. כמו שלא רוצים לשמוע אותך. בחודש הקרוב אסור לך לדבר שום מילה, לא רוצים לשמוע אותך. זו הרגשה לא פשוטה, לא רוצים לשמוע אותי. דבריי לא מתבדרים באלמה, דעתי לא נחשבת, לא נשמעת. חודש ימים מנדים אותי מלדבר. אוי וואי וואי וואי. זו הרגשה של מה בושה. כאילו חתכו ממני, כן, איך אמר הרב ביגון, כן, הרופאים קצת דרשו ממנו לא לדבר. אז הוא אמר, אני לא יכול לא לדבר, אני לא יכול לא לדבר. אמרתי לו, אבל הרב, זה עניין של בריאות. כן, אבל מוטב לי, מה לא יודע, אם לא לדבר, אז למה אני חיים? כך הוא אמר לי בתמימות, לא לדבר. זה לא שהוא לא מקשיב לרופאים, חס ושלום, חס ושלום. אבל יש דברים שהוא לא יכול להישאר בבית. שיכול להישאר בבית, זה לא יכול. אז קשה, קשה לאדם להיות במקום כזה מנודה. כן? באופן שהוא לא יכול למלא את תפקידו, את הדבר הקרוב לליבו ביותר, הדבר שהוא רואה בו את עיקר חייו. אצל אישה צריך להבין, זה עניין של ללדת ילדים. מה נעשה? כן, ללדת ילדים. וסיפרה שאיכה של יתים, אשמה ובושה. כאילו מצבה מכריז עליה ברבים, כן? ועוד לעיני כל זה צריך להיראות. כאילו מצבה מכריז עליה ברבים שנכשלה בתור אדם. ממש פשקביל. ממש פשקביל, כאילו תלוי על הקיר, רואים תמונה שלך, הנה, הנה האילונית, הנה הכרה, זאתי שאין לילדים, זאתי שזרעה, כן, לא ממשיך אחריה. נכון, זה קשה. בנוסף לכך, בעלה גם אומר לה, אוי ובוי, שהיא צריכה לחוש אשמה על כך, שהיא מקנאה בנשים הרות או מיניקות שהיא רואה בסביבתה. לחוש אשמה על כך שהיא מקנאה בנשים הרות או מניקות שהיא רואה בסביבתה. למה לחוש אשמה? למה צריכה לחוש אשמה לפי דעתו של הבעל על כך? קודם כל, הקנאה שלך ואחרות, יכול לעשות להם עין הרע. עין הרע. אני לא יולדת, ולה יש ילד? לא פשוט. ב', את לא מקבלת את מצבך. כן? לפחות הזמני. הזמני. לא סתם הקדש ברוך הוא מנע מך פרי בטן, יש לזה סיבה. במקום להרגיש קנאה, במקום להפנות את תשומת הלב לאלו שזכו, כן? לקנות בהן, אולי אפילו לעשות להם עין הרע, כן? בואי תנסי להבין מה הקדש ברוך הוא מרמז לך. כך אומר הבעל. גם על זה היא צריכה להרגיש אשמה. כן? אמרתי לה שרגשי האשם שלה אינם במקומם, מכיוון שהם רק מוסיפים כאב על כאבה. אגב, תשימו לב, מכיוון שהם מוסיפים כאב לכאבה, אני לא אומר שאין מקום לרגשי אשם אם את מקנאת בנשים אחרות. אגב, אני לא אומר גם שאין מקום לרגשי אשם אם את לא יולדת. אבל אם רגשי האשם מביאים אותך לדבר חיובי, כבר דיברנו זה לא פעם, זה בסדר גמור. הבעיה פה זה לא עם רגשי האשם, הבעיה פה זה עם התוצאה של רגשי האשם. זה מה שמודגש כאן כל הזמן. זה שאישה מרגישה רגשי האשם בזה שהיא לא יולדת כבר שנים, יש בזה משהו. ודאי שזה לא מצב תקין. ודאי שראוי לשאול את עצמנו על מה ולמה. כן? ודאי שצריכה לשאול את עצמנו. אבל אז זה מביא אותך לקנאה או לחילופין לייאוש, לא טוב. מכיוון שהם רק מוסיפים כאב על כאבה, הזכרתי לה דברי הנביא בשמואל א', כאשר אלקנה אמר לחנה אשתו שהייתה עקרה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. וגם לאחר דברי הפיוס הללו של בעלה, נאמר על חנה והיא מרת נפש. שברון הלב שהיה לה על היותה הכרה, היווה נושא בפני עצמו. אתם רואים? שברון הלב כתכלית, נושא בפני עצמו. גם אחרי שבעלה אומר לה, הנה אני טוב לך מעשרה בנים. טוב, זה לא הנחמה הכי טובה, כן? זה לא הנחמה הכי... אני טוב לך מעשרה בנים. לא, אני רוצה ילד. מה זאת אומרת, אני טוב לך מעשרה בנים? אני רוצה ילד. כבודך במקומך מונח, בעלי היקר. אבל אני רוצה ילד. כן? בסדר. אבל גם אחרי הדברים האלו, רואים שהיא שוקעת במראה שלה. שוקעת במראה. עד שהיא מגיעה, רואה אותה, היא הולכת להתפלל. או, זה כבר טוב. ברגע שאת הולכת להתפלל, מי גרם לה את זה גם? פנינה. פנינה הייתה מעבירה את כל הילדים שלה. היו לה הרבה ילדים לפנינה, והייתה מעבירה אותם לפני חנה כל בוקר. מסרקת אותם מול חנה, כן? מחבקת אותם, מנשקת אותם, וחנה הייתה בו. כן? וכך הייתה עושה פנינה בעבור הרעימה. אומרים חז"ל, מה זה בעבור הרעימה? היא רצתה להוציא ממנה רעמים של תפילה. כשתתפלל. שתתפלל. ואז היא הולכת לשילו, וליד המזוזה היא מתפללת שם, ליד פתח, היכל היא מתפללת, ואלי רואה אותה וחושב שהיא שיקורה. כן? למה תשתקרין? לא שיקורה אני, מרת נפש אני. כן? מרת נפש אני, אין לי ילדים. ואז הוא מברך אותה, השם ייתן את שילתך. וכן הלאה. ולשנה אחרת נולד לבן. אז ברגע שהיא הצליחה להפוך את מרת הנפש לה לאיזושהי תפילה, וחנה מדברת על ליבה, הופכת אותה איזו פנייה כלפי מעלה, זה כבר בסדר. היא לקחה את חומר הגלם הקשה קשה הזה של מרירות הנפש, והפכה אותו לתפילה. לקחה את המצוקה והפכה אותה ללחצן מצוקה. כן? לחצן מצוקה, כמו שהחולה לוחץ כזה להזמין את האחות, ככה בבית חולה. כן? אז ככה, אני הופך את המצוקה ללחצן מצוקה, אני פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה. רותחת מדמעות. או, איזה יופי, איזה יופי. אז רואים כמה מעברים אצל חנה. רואים את התקופה של המרירות כמטרה בפני עצמה. רואים את התקופה של ההתעוררות שלה להשלים את החסרון בצורה של תפילה. כן? בצורה של תפילה. וכאשר תפילתה באמת, כן, פורצת בצורה אמיתית, אז גם אלי מצטרף ואומר אמן על ברכתה, על תפילתה. ייתן השם את שאלתך וכן הלאה וכן הלאה. יש פה איזה תהליך, כן, של עיבוד חומר הגלם של רגשי האשם שלה. תהליך. גם לאחר זמן הפיוס, דברי הפיוס, נאמר על חנה ומרת נפש. שברון הלב שהיה לה על היותה הכרה, היווה נושא בפני עצמו. כל הברכות האחרות שנתברכה בהן בחייה, לא הצליחו להקהות את צערה. טוב לי אנוכי, טוב לך אנוכי מעשרה בנים. כל הטובות שהיו לה, הייתה אישה כל כך אהובה. מה הדבר יותר נפלא מאשר להיות אהובה לבעלך? כן, כמו שדיברנו על זה בשיעור הקודם. להיות אהובה ואהובה כמו שחנה הייתה אהובה אצל אלקנה, למרות שהיא לא ילדה, הוא אהב אותה. כן? הוא לא אהב אותה על תנאי, הוא גם לא היה מוכן לגרש אותה, למרות שהיא לא ילדה הרבה שנים. מצד דין תורה יכול לגרש אותה אחרי 10 שנים. אחרי 10 שנים. אבל זה דווקא צריך להיות 10 שנים במקום אחד. כן? שבט אברהם 10 שנים, כשהוא יושב במקום אחד 10 שנים, כן? היא לא ילדה, שרה, מדין תורה יכול לגרש אותה. אבל לא רוצה לגרש אותה. בכל אופן, זה דווקא אם יושבים במקום אחד 10 שנים. כי אומרים שאם משנים מקום, מתחיל הספירה מחדש. כי משנה מקום, משנה... כך אומרים. כך מסביר הרב משאש, באחת התשובות שלו, באוצר המכתבים, כך הוא מסביר. הוא מברר את הסוגיה הזו בצורה מאוד מאוד יפה, הוא אומר שהכוונה היא שיש כמה וכמה תנאים להיתר הזה לגרש אישה אחרי 10 שנים של ילדה. אחד מהם זה, כן, ויהי כשבט אברהם, איך כתוב שם הפסוק, דווקא אחרי שחלפו 10 שנים בישיבתו באותו המקום. לומדים את זה מתוך הפסוק, מדייקים מתוך הפסוק עצמו. דווקא באותו המקום. אבל שני מקום, שני מזל, ויש עוד כמה תנאים שמעניינים מאוד שאני לא זוכר אותם כרגע. כל מקום, אנחנו רואים, וכל זה מה שהיא רוצה פה להדגיש, שחנה היה לה מאוד מאוד קשה להתרומם על המצוקה, למרות כל הדברים הטובים נפלאים שהיו לה. הסוף כמובן אנחנו יודעים, הסוף היה טוב. יצא שמואל שהיה משול, או בעצם שקול כנגד משה ואהרון. כן? לא, פה היא לא מזכרת התרומות. כן, לא מזכרת התרומות. כן, היא מזכירה פה שלב מסוים, כן, דווקא מדגישה את זה, כי זה משרת את המטרה פה של המהלך. אבל במיתו של דבר, בסופו של דבר, ברוך השם בכי טוב, היה happy end גדול מאוד לעם ישראל גם, לא רק לעם ישראל, לדורותיו. כן, שמואל הנביא. אמרתי לה, שבמקרה שלה, קנאה אינה רגש טבעי וצפוי. עליה להכיר בו. אך לא להתבייש בגללו. כן? חייבים פה להדגיש. למה אני מתבייש בקנאה? כשאני מקנא במישהו, זאת אומרת שלא יש ו... לאין. זה הדגשה. זה הדגשה. אבל קנאה חייבת להתפרש בפירוש... קנאה חייבת להתפרש באופן הזה שלא יש ולי אין? איך קנאה יכולה להתפרש? לא יש ולי יהיה. לי יהיה. קנאת סופרים. אתה הרבה חוכמה? אין בעיה. קנאה זה רגש טבעי. אבל למה הוא נוצר? זוכרים מה שקראנו בשם? אליהו כתוב. כן? באיש וביתו. שכל הרגשות ניתעו בנו, כך כתוב בעמוד 53 למטה למטה, כדי שנוכל לעבוד את השם באמצעותה מתוך רוב אהבה ואהבה. לא השתמש נכון בקינה. הקינה הביא אותך למבוי סתום, לפינה, לחסימה, לקיבעון, לחוסר התקדמות. לא שיחק נכון בקינה. זה טבעי. קינה הרגיש טבעי. אך לא להתבייש בגללו. מכיוון שהאשמה גורמת ללחוש גרוע עוד יותר. במקום לבוסס ברגשי אשם, מצאת אלה להתמקד בכל הדברים שהיא לומדת מן המצב שבו היא נמצאת. אין ספק שהקדוש ברוך הוא רוצה להגדיר אותך כהכרה עכשיו. אבל למה הוא רוצה להגדיר אותך כהכרה? מה את חושבת? שהוא שם אותך במצב הזה כדי לבכות עליו? כדי לא... כדי... איך אומרים? להיפטר מלהתבונן מה היתרון שבהכרות? את לא מקבלת את ההכרות. את לא מקבלת את המצב הזה. את מקנה במי שיש לה, במקום עכשיו לשהות בתוך ההכרות. בואי תשאי בתוך ההכרות. מה ההכרות אומרת לך? תכף נראה. מה היא אומרת לך? למה את מנסה לברוח מההכרות באמצעות הקנאה? ושוב ושוב להשוות בין מצבה של חברתך לבין מצבך. הרי זה ברור שלה יש ולך אין. זה לא נקודת ההשוואה עכשיו. עכשיו את הכרה. את מקנה. בסדר. אבל הקנאה צריכה להחזיר אותך להכרות שלך ולשאול את עצמך, מה זה אומר לי ההכרות הזאת? תכף נראה. מכיוון שהאשמה גורמת לך וכו'. במקום לבוסס ברגשי אשם, הצעתי לה להתמקד בכל הדברים שהיא לומדת מן המצב שבו היא נמצאת. לשאלתה, מה הפירוש להתמקד בכל הדברים הטובים שאני נמצא? מה הכוונה לי ללמוד מהמצב? הסברתי לה את כוונתי. ניתן לדמות את הנשמה שבאה לעולם... לתלמיד שהולך ללמוד במוסד להשכלה גבוהה. לכל תלמיד ניתנת תוכנית לימודים משלו. תוכנית הלימודים שלך עוברת דרך ההכרות. תוכנית הלימודים של האחרת עוברת דווקא דרך זה שיש לה 12 ילדים, רבת בנים ומללה. תוכנית הלימודים יכולה לכלול לדוגמה ביולוגיה ואמנות. כך הדבר לגבי כל אדם שבא לעולם. אחד לומד להאמין מתוך עוני. כל אחד מופקד על תחום אחר של גילוי כבוד השם ורצונו. אחד לומד לעבוד את השם מתוך עוני. אחד לומד לעבוד את השם מתוך עשירות. אגב, אני שואל שאלה פשוטה. כן, הייתם עדיפים לעבוד את הקדוש ברוך מתוך עשירות או מתוך עניות? באמת? היית רוצה את מיליונר? אתה בטוח שאתה רוצה את הניסיון הזה? כן? זה בכלל פשוט, אנחנו נוטים לחשוב בדרך כלל, שוודאי עדיף להיות עשיר מאשר אני. ודאי וודאי. כי זה מתחבר אצלנו עם תפיסה מתירנית, כן? של חוסר אחריות. אבל להיות מיליונר זה ניסיון קשה ביותר. לא מתוך ניסיון. היה כתבה, סדרת כתבות על כל מיני זוכים שזכו בלוטו בסכומי עתק. מתוך, לא זוכר כמה, שרות, עשו איזה סקר. בודדים, בודדים. בודדים הצליחו להתנהל במצב החדש בצורה נורמלית. אנשים התגרשו, עזבו את הארץ, אני יודע מה, קנו בתי פאר, וכל מיני דברים, פשוט יצאו מהכלים. שפל המדרגה, עדיף שהיו נשארים במצב הקודם שלהם, אנשים פשוטים, טובים, עמלי יום, קיימים לעבוד בבוקר, אחראים, פרנסה, בעשר אצבעות הם עובדים, פתאום נעשו בטלנים, מבזבזים, כן? נעשו נשים עשירות, כל מיני יפות, אני יודע, כל מיני. עזבו אישה נפלאה שילדה להם 89 ילדים, 5 ילדים, עזבו עבודות מסודרות, כן, פרו תנאים, כל מיני דברים. התקמצנו והתאחזרו למשפחות שלהם, לא נתנו גרוש ופרוטה אחת, כן, כל מיני דברים קשים. סדרת כתבות שהייתה לפני כמה וכמה שנים על העניין הזה. גם שלמה המלך אומר, פן העשיר וכיחשתי, ואמרתי מי השם? העשירות יכולה לגרום לכפירה בקדוש ברוך הוא? אדם שהוא עשיר, יש לו נטייה הרבה יותר חזקה לכוחי ועוצם ידי, נכון? גם עוני מצד שני, פן יברש וגנבתי ותפסתי שם אלוקיי. אני אעני אז אני אגנוב, אז אני אתאפס, אז אני אשקר וישבע בשם השם לשקר. כל מיני סכנות, כל מצב יש לו סכנות. מכל מקום זה תוכנית לימודים. איך עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך עניות, זה תורה שלמה. העני המתפלל. האני המסתפק במועט, האני, כן, המקבל את איסוריו באהבה, האני שיודע להעריך כל טיפת לחם, כל פירור לחם, יש המון לימודים בעוני, המון לימודים בעוני. העניות כפתח נפלא לענווה, תפילה. והשירות, הכרת הטוב, הזדמנות לגמול חסד, כן? להשיב טובה למי שעשה לי ולא יכולתי להשיב לו, והנה עכשיו יש לי הזדמנות ללכת עם צרור כסף, לעשות חסדים עם מי שגמל לי, לסדר את המשפחה יפה, עם איזושהי בושה, לסדר את המשפחה, בהחלט, בהחלט. לעזור למי שאין לו עדיין דירה, לקנות לו דירה, לתת איזה מיליון שקל מכון מאיר. יש לו מכונה יפה פה למעלה, כן? להעביר את הכרטיס אשראי. אז רואים בחלון, נתרם עד כה 1,765 שקל. יש שם על הצג 760 שקל. כמה ימים כבר. אז כך זה 1,760. זה יכול להיות נחמד. כן.
להגדיל את היד.
להגדיל את היד. צריך להגדיל את היד. להגדיל את היד. עשה זה. מה, סליחה, סליחה? מה אתה אומר?
בוא נגיע
ל-48. נגיע כאן. כן, כן. אז רגע, כן, כבר אתן לך, רק שנייה. אז תוכנית הלימודים יכולה לכלול לדוגמה, ביולוגיה, כן, כך הדבר לגבי כל אדם שבא לעולם. אחד לומד להאמין מתוך עוני, שני לומד להאמין מתוך איסורי גוף שמרחם, ואילו אחר לומד להאמין מתוך מוגבלות נפשית. וואי, 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 לא עלינו. כן, אל תביאנו את הניסיון, ולא על ידי ביזיון.
או שהדוגמה שלה היא לא טובה, כאילו, ואז לא ברור מה אני אגיד, או שהיא כן טובה, ואז לא ברור מה אני רואה בהם שאתה תורד. בן אדם שלומד ביולוגיה, בן אדם שלומד פיזיקה, הם בסוף יוצאים משני תארים שונים. אבל לכאורה, בן אדם שלומד להאמין מתוך השירות, בן אדם שלומד להאמין מתוך עוני, הם מגיעים לאותה אמונה, לאותו בורא. אז או שהם לא מגיעים לאותה אמונה בכלל, והם לא מאמינים באותה צורה ובאותו אופן, מה שאולי הדוגמה היא לא טובה. אז זאת אומרת,
טוב, גם אדם שלומד ביולוגיה ואומנות, הוא בסופו של דבר הוא לומד להכיר את טבע המציאות. גם זה וגם זה לומדים להכיר את טבע המציאות. אחד חשף את טבע המציאות מכיוון האומנות, אחד חשף את טבע המציאות מצד הביולוגיה. אותו דבר גם פה, השירות בעוני זה שתי מצבים שונים לחלוטין, אבל שתיים בעצם חושפים לנו את טבע האמונה, ככה זה ככה. זה משרת את אותו עניין.
אבל אין להם בעצם את האמונה.
מה?
אז לכאורה, אין להם את אותה אמונה.
למי?
לאשר ולעני, לבריא ולחולה. הם לא מאמינים באותו אופן, כמו שהריאלי והאומני לא לומדו את אותו תואר.
כל אחד מהם לומד להכיר את הקדוש ברוך הוא מכיוון אחר. גם אצל האבות. אברהם לומד להכיר את הקדוש ברוך הוא מצד החסד. יצחק מצד הדין. יעקב מצד האמת, התפארת, השילוב שבין שניים. כל אחד מגלה מידה אחרת של הקדוש ברוך הוא. זה לא שלאברהם אין יראה. מתי שיש לו יראה. אבל הוא מגלה את מידת החסד האלוקית בגוון מאוד מאוד מיוחד ועצמתי. כל אחד מגלה פן אחר. אגב, נשמות שלנו אגב, כל אחד היא מיועדת תפקיד מאוד מסוים.
כלומר, הכישרון...
מאוד מסוים. מה?
נקרא לזה הייחודיות שלנו, ההתמחות
שלנו. בפירוש, בפירוש. בפירוש. כל אחד מאיתנו בעצם איזשהו תצריף או תצרף אחר של... זה כמו חומרים כימיים שמערבים אותם במשקלים שונים. כן? כל תערובת היא מולידה חומר אחר, או את אותו חומר בחוזק חומרים שונים. כן? לא דומה ברזל לפלדה, לא דומה הפלדה לסגסוגת, לא דומה סגסוגת למשהו שהוא... זה הכל תערובות כימיות וכל מיני פעולות שגורמות לשינוי של חומר. וזה דבר גם פה. כשאתה מגלה את הקדוש ברוך הוא דרך עניות, אתה מגלה פן מאוד מסוים באמונה האלוקית. כן? שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם דרך העניות, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, גם מי שהוא עני, כן, הוא בעצם מקדיש את המצב הזה לקרבת אלוקים. זה דבר מדהים שאפשר לבוא ולעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך עניות, כי נטייה היא לחשוב שמתוך עניות אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כלומר, האלוקות לא נמצאת בעניות. העניות זה מובלעת של ריק אלוקי. כואבת לי האצבע, אין אלוקים עכשיו פה. כואב לי, אין. הוא מצוי באיברים הלא כואבים. אבל במקום הכואב הוא לא נמצא. בא לך פתאום רבי עקיבא אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא במסרקות של ברזל. שמע ישראל, אתה מבין את ה... זה פשוט לא יאמן. זאת אומרת, זה המשמעות של קידוש שם שמיים. להראות שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך מצבי המציאות כולן. הוא נמצא בעשירות, לא פחות מאשר הוא נמצא בעניות. רבי יוחנן כשהיה חולה מאוד מאוד ולא יכול היה ללמוד, מה היה עושה? היו מביאים אותו עם הכיסא לפתח בית המדרש, והוא היה יושב על הכיסא, יושב על הכיסא, רואה תלמיד חכם, עושה ככה. כל היום עושה ככה. זה כל מה שעושה. כאשר הוא היה חולה, היה יושב בפתח בית המדרש, ללמוד עולה המסוגל, היה פשוט עושה קד קידה קלה, כשתלמידי חכמים היו יוצאים ונכנסים לבית המדרש. זה מה שהוא היה עושה. זה עבודת השם שהייתה לו בשעה שהוא היה חולה ולא יכול ללמוד. זה דבר מדהים. כל אחד מאיתנו אמור לגלות הקדוש ברוך הוא במרחב אחר. והעבודה של כולנו בסופו של דבר יוצרת המצב של השם אחד ושמו אחד, מלוא כל ארץ כבודו. יש לנו עבודה, אנחנו לא יכולים עכשיו להגיד, יאין, כואבת לי אצבע, לא עובד את הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, פה אתה לא מצוי, אין, זה לא קיים. פה זה חור שחור. זה הרעיון. אז כל אחד מאיתנו בא לגלות. יש לנו הרבה, כל אחד מאיתנו יש המון תחומים, גם מהלך הים. יש המון מצבים משתנים, שבכל אחד אנחנו נדרשים לגלות השם גבורך. שאנחנו נדרשים לגלות את השם במציאות שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כל אחד מאלו יושבים כאן, כל אחד בתפקידו. יש מי שמקשיב, יש מי שמדבר. כל אחד מאיתנו צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא עכשיו בדבר שהוא עושה. עוד מעט יגמר השיעור, בעוד חצי דקה. אנחנו נצא החוצה מחוץ לדלת הזו, ושאנחנו כבר נקראים למשימה אחרת, על פי טבענו, אישיותינו, נשמותינו. לא יודע בדיוק מה יקרה שם בחוץ. אנחנו עכשיו נצא, לא יודע מה מצפה לי מעבר לדלת. אני ממש לא יודע. שום מושג. אולי תבוא איזה מישהי בטל ותגיד, כן, מושליחה, חיכיתי פה שיגמר השיעור. יש לי להכניס לאוטו, אם אתה יכול לקחת לי 200 קילו סוכר לבית אל. זה הניסיון שלי, 200 קילו סוכר, כי היה איזה מישהו שרצה שאני אמיס לו 250, 200 קילו ירקות, כן? הוא עסוק ביד שולמית, עזרה בשולמית. אז הוא אמיס לי כמה פעמים על האוטו. אפשר לשים לך על האוטו, אני צריך להביא את זה לבית שלו, הוא גר לידי ממש, שם הילדים היו יוצאים והם מוציאים את הדברים מהאוטו, זה בסדר. כן, זה, כן, זה גם פעמים, זה כן, בסדר. יום אחד אני בא, אני רואה שהוא ימיס ארגז עם עגבניות רקובות, וכל המוהל של העגבניות נספק בתוך המושב. ויתרה על זאת, 250 קילו, זה פשוט השקיף את האוטו, את הקפיצים, אני לא שמתי לב לזה. אבל באותו יום ראיתי, שמתי לב, גם הסתכלתי על האוטו, ראיתי שהוא ממש ממש נושק את הכביש, כן, מרוב המשקל, וגם באתי, ראיתי שהמועל של הגווניות נספג במושב. אמרתי לו, מאוד שמחתי לעזור עד הנה, אמרתי, צריך למצוא מישהו אחר, עם אוטו יותר מסחרי, פשוט חבל, וחוץ מזה שזה כבד מדי, תסתכל על האוטו, זה לא מתאים לזה. בסדר, זה היה ניסיון, אני מקווה שעמדתי גם בהסכמה וגם בסירוב בסופו של דבר. הייתי צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא בשני המצבים, גם שאמרתי לו כן, וגם שאמרתי לו לא.
כן. להגיד לו,
זה קשה. לא, שתי הדברים. הייתי צריך להסכים, שאני צריך להסכים, אבל לפקוח את העיניים ולהבין מה אני נדרש, כן? ואולי לי זה קצת קשה, אולי קצת יותר מאחרים. יש לי נטייה לפעמים ככה להגיד כן, לאו דווקא בגלל גבורת נפש, אפילו תוך רכות להגיד כן. כן? ודווקא לפעמים הניסיון שלי זה להגיד לא. כשאמרתי לו לא, ונימקתי את זה בקור רוח, הרגשתי שקידשתי שם שמיים לא פחות מאשר כן. אז אני לא יודע מה יחכה לנו מאחורי הדלת עכשיו. חכה ונראה, בעזרת השם. אגב צריך להגיד לשני, כן. אנחנו רק נגמור את זה עד לנקודה. ככה דבר לגבי כל אדם שבא לעולם, אחד לומד להאמין מתוך אנשים, לומד מתוך מיסורי גוף, אילו אחר לומד להאמין מתוך מגלות נפשית. נקודה. נעצור כאן.